רדיו סול סיואל, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הובעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. מגשים חלום גדול ומזמין אתכם להיות חלק מהמסע המוזיקלי שלו. הופעת בכורה של האלבום ביחד ננצח, 14 בינואר בבית היוצר בנמל תל אביב. בואו להנות מערב מלא רגש ומוזיקה שנכנסת ללב. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים בעימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים. בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיב בק, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט, קול באמת.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית לך דודי לקראת שבת בהגשת עמוס צוריאל.
שלום למאזיני רדיו סול, היום יום שישי כף א' בחודש חשוון תשפ"ה, 22 בנובמבר שנת 2024. כאן עמוס צוריאל איתכם בתוכנית לך דודי לשבת פרשת חיי שרה. בתוכנית שיחת כבוד הרב סגן אלוף במילואים אהרון בדיחי, רב העיר אבן יהודה וממלא מקום רב העיר באריאל, על פרשת חיי שרה. והנושא, כיצד בוחרים אישה. פינת מטבעות לשון מן המקורות בהגשת כבוד הרב דוקטור אליהו אביעד, חוקר הרמב״ם ומחבר הספר מורה נבוכי הנפש. השבוע שיחה על השורש עין, עין. חיים הם ערך, פינתו של כבוד הרב דוקטור יאיר הילר, דוקטור ליהדות ומורשת ישראל, והנושא השבוע, למה אברהם משלם כל כך הרבה עבור המערה, מערת המכפלה? האם היה פרייר ולא הבין בעסקים? כן, כבוד הרב דוקטור יאיר הילר ישיב לנו על השאלה, ואנחנו נשלב שירים לשבת ושירי ארץ ישראל היפה. האזנה נעימה וערבה.
לך דודי לקראת קלה, פני שבת מקבלה. זכור בדיבורך, השמיענו אל המיוחד, אדוני אחד ושמו אחד, לשם ולתפארת ולתהילה. והוא יחמול עלי חמלה.
לפני שנשמע את כבוד הרב דוקטור אליהו אביעד בנושא של השורש עין, נשמע את השיר אל העין עם שלמה גרוניך, דניאל זמיר ורביד כחלני.
Thank you. גנעון ומלאות שפות חיים שונן עוד ויקנך בעמיים דמעתי וכל אחד עזר שמעתי ויקנך לא מי אין הגנעון
עוד אחד עוד אחד אתם מים דמעתי יופי אני אלך ביתי ו...
יאללה מים דמעתי לכל אחד זה ושמעתי אני אלך ביתי ונגן עוד ומייך ביתי ביתורן עוד לכל אחד
כן, אל העין, שמענו את השיר, ועכשיו פינתו של כבוד הרב דוקטור אליהו אביעד, מטבעות לשון מן המקורות. דוקטור אליהו אביעד, חוקר הרמב״ם ומחבר הספר מורה נבוכי הנפש. השבוע כבוד הרב ידבר על עין, אין, עין. והמקור מפרשתנו בראשית פרק כ"ד פסוק למד ג' סליחה, מם ג' המקור, הנה אנוכי ניצב על עין המים, והיה העלמה היוצאת לשאוב, ואמרתי אליה, השקיני נא מעט מים מקדך. כבוד הרב, דוקטור אליהו אביעד, בבקשה.
שלום, שלום, שלום לך עמוס ושלום למאזינים. שלום, ראשית נקדים ונאמר שהשורש עין קיים גם בשפות שמיות אחרות, כמו אוגריתית, אקדית, ארמית וערבית. בצורת שם עצם, עין משמעותו המקורית איבר הראייה באדם ובבעלי החיים. כמו שאומר משלי, אוזן שומעת ועין רואה. אדוני עשה גם שניהם. וכמו שהשם אומר לאברהם, אחרי פרד לוט מאמו, שנה עיניך וראה מן המקום אשר אתה שם, צפונה ונגבה וקדמה וימה, כי את כל הארץ אשר אתה רואה, לך אתננה וזרעך עד עולם. בהשאלה קיבלה המילה עין משמעות נוספת, מראה דבר הנראה לעין, כמו שמשה והרון מזהירים את פרעו בפרשת שמות, כי אם מאין אתה לשלח את עמי, הנני מביא מחר הרבה בגבולך, וכיסה את עין הארץ, ולא יוכל לראות את הארץ. עין הארץ במשמעות מראה הארץ. כי מילת תואר מציינת המילה עין גוון, כמו שהתורה מתארת את מראהו של המן, והמן כזרע גד הוא, ועינו כעין הבתולה. כלומר, מראהו כמראה הבדולה. מכאן התפתחו הביטויים מעין, כעין, כמו ברשימה הידועה של 13 מידות שהתורה נדרשת בהם, אז יש לנו גם כלל ופרט וכלל, אתה דן אלא כעין הפרט, מה הפרט כך אף הכלל כך. או כמו שהגמרא בברכות אומרת, חייב אדם לברך על הרעה מעין הטובה, כלומר לקבל בשוויון נפש ובהודעה להשם גם על מאורע קשה שקרה לו. זאת הסיבה שאנו מברכים על שמועה רעה, ברוך דיין האמת. אגב, בליל שבת יש לנו את התפילה המפורסמת הנאמרת אחרי תפילת העמידה, תפילה מעין שבע. כיוון שתפילה הזו היא קצרה, אבל כוללת את כל שבע ברכות העמידה. ועכשיו עמוס נציין חלק מן הביטויים והצירופים הרבים שיש מן המילה עין.
בבקשה.
עין חדה מציין מבט חודר, הסתגלות טובה. עין טובה מציין יחס של נדיבות ורצון טוב כלפי הזולת, כפי שאומרת המשנה בפרקי אבות, איזו היא דרך ישרה שידבק בה האדם, עין טובה. ויש גם להפך, יש עין רעה או עין רע, המציינת צרות עין, קנאה או יחס שלילי. מכאן קיבלנו את הביטוי העממי בלי עין הרע, כדי להביע התפעלות מיופיו או מחוכמתו או מהצלחתו של האחר. תוספת ביטוי זו באה לומר שאיני מקנה או עיני אינה צרה מהישגיו הטובים של הזולת. ביטוי נוסף, עין בעין. כלומר ראייה של ממש, בחוש, בפועל, כדברי ישעיהו, כי עין בעין יראו בשוב השם ציון. ביטוי זה מציין גם פנים אל פנים, כמו בבקשת הסליחה של משה רבנו על חטא המרגלים. אז משה אומר, כי אתה אדוני בקרב העם הזה, אשר עין בעין נראה אתה אדוני, ועננך עומד עליהם, ובעמוד ענן אתה הולך לפניהם יומם, ובעמוד אש לילה. ואחרי כן כמובן משה מבקש שהקדוש ברוך הוא יסלח על חטאם של המרגלים. יש גם עין תחת עין, הכוונה מידה כנגד מידה. והשאלה מן הכתוב בספר שמות, פרשת משפטים, ונתת נפש תחת נפש, עין תחת עין, שן תחת שן, יד תחת יד וכו'. יש ביטוי גם העלמת עין, כלומר התעלמות מדבר, עושה את עצמו כאילו לא רואה, מעלים עין. יש גם הרף עין, הכוונה רגע קל. כן. ויש גם מראית עין, כלומר כלפי חוץ, רק כדי להיראות כך בעיני הבריות. ביטוי נוסף, צרות עין, שזה קנאה, אי רצון לראות בטובתו של הזולת. יש גם ביטוי בחיליון עיניים, הכוונה בקוצר רוח, בציפייה. יש אחיזת עיניים, שזה מעשה להתים, לא אמיתי, מטעה, כמו שעושים בקרקס, אחיזת עיניים. בארבע עיניים, זה פנים אל פנים, כמו שאומרים, הפגישה בין נשיא ארצות הברית וראש ממשלת ישראל הייתה בארבע עיניים. עיניו בראשו, מבין היטב, יודע מה שלפניו, כמו שאומר קהלת, החכם עיניו בראשו. יש ביטוי בשבע עיניים, הכוונה בעיון קפדני ומדוקדק, כמו שאומרים, הסוהרים השגיחו על המחבל בשבע עיניים, שלא יברח. מאיר עיניים, זה מאלף, מועיל. מחמד עיניים, דבר אהוב יותר, כמו שאומר השם ליחזקאל, בן אדם, הנני לוקח ממך את מחמד עיניך במגפה. ושם הכוונה לאשתו של הנביא יחזקאל. ביטוי נוסף, מצא חן בעיניו, היה טוב ורצוי, כמו שכתוב על נוח, ונוח מצא חן בעיני השם. ביטוי נוסף, שם עין, נתן דעתו עליו, כמו שאומר פרעו על יוסף, הורידוהו אליי ואשימה עיני עליו. כלומר, אתהה על קנקנו, הראה על מי אתה מדברים. תאווה לעיניים, נחמד, נאה, כמו בחטא הקדמון של חווה בגן עדן, ותרא האישה כי טוב העץ למאכל, וכי תאווה הוא לעיניים, ונחמד העץ להשכיל, ותיקח מפריו ותאכל, ותיתן גם לאישה אמה ויאכל. ביטוי אחרון בקטגוריה הזאת, עיני רוחו, שזה בהשאלה חזונו, דמיונו, כמו שאומרים, ראה בעיני רוחו. ועכשיו עמוס, אתה ודאי שואל, איפה הקשר לפרשתנו? פרשת חיי שרה.
כן, איכן.
ובכן, כפי שידוע לכל, שם העצם עין, יש לו משמעות נוספת. מקור מים הנובעים ממעמקי האדמה, מעיין. אולי בגלל שהעין מקור של הדמעות. משמעות זאת מופיעה בפרשתנו בדברי אליעזר עבד אברהם, וכך אומר אליעזר, הנה אנוכי ניצב על עין המים, ובנות אנשי העיר יוצאות לשאוב מים, והיה נערה אשר אומר אליה, התינה קדך ואשתה, ואמרה שתה וגם גמליך אשקה, אותה הוכחת לעבדך ליצחק, ובה אדע כי עשית חסד עם אדוני. וכפי שאנחנו יודעים, היה סוף טוב, ובדיוק רבקה יוצאת, והוא פוגש אותה שם, ומשדך אותה ליצחק. בהשאלה קיבלה מילה זו משמעות של צאצאים, כדברי משה בברכתו לישראל לפני מותו, וישכון ישראל בטח בדד עין יעקב אל ארץ דגן ותירוש, אף שמיו יערפו טל. עין יעקב כאן במשמעות צאצאיו של יעקב, ישראל שהם צאצאיו של יעקב. ולסיום נציין כי לשורש עין יש גם צורת פועל, עיין, כלומר קרא, התבונן בכתוב בספר. כדברי מדרש תנחומה, אסור למתרגם לעיין בתורה ולתרגם. צורת הפועל הזאת מציינת גם משמעות של התבונן. כדברי הגמרא, כל המעריך בתפילתו ומעיין בה, סוף בא לידי כאב לב, שנאמר תוחלת ממושכה מחלת לב. העיון במובן זה הוא מחשבתו של האדם שמגיע לו, שתשמע תפילתו. כפי שמסביר המאירי במקום, שלא יהיה מעיין בה, הכוונה בתפילה לא יותר מדי, רצה לומר שלא יהיה משתבח בעצמו על שהפליג בכוונה, ויחשוב בעצמו שהוא ראוי להיות נענה עליה, שמיד הקדוש ברוך הוא ממלא את בקשתו, זה יכול לגרום לאכזבה. נסיים עמוס בתפילה שתזכה ארצנו להשגחתו של הקדוש ברוך הוא, כדברי ההבטחה בספר דברים, ארץ אשר אדוני אלוהיך דורש אותה, תמיד עיני השם אלוהיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה. שבת שלום לך ולכל עם ישראל.
תודה, תודה לכבוד הרב דוקטור אליהו אביעד על השיחה המעניינת על השורש עין. ולפני שנשמע את כבוד הרב סגן אלוף במילואים אהרון מדיחי בנושא כיצד בוחרים אישה, נשמע את הסיפור של רבקה. הנה רן אלירן.
אגדת רבקה, נדברו בבנות ארם, בנות ארם, נדברו בבנות ארם. כי אגדת רבקה, נדברו בבנות ארם, בנות ארם, נדברו בבנות ארם. בני אימי ברכוני, וישלחו אותי ואת מנקתי על הגמלים אחרי האיש על הגמלים. בנעימי ברכוני וישלחו אותי ואת מנקתי על הגמלים אחרי האיש. Thank you.
עכשיו נשמע את כבוד הרב סגן אלוף במילואים אהרון בדיחי, רב העיר אבן יהודה וממלא מקום רב העיר באריאל, על פרשת חיי שרה. הנושא: כיצד בוחרים אישה. וכך כתוב בפרשתנו: ויומר אברהם אל עבדו זקן ביתו המושל בכל אשר לו, שים נא ידך תחת ירחי, והשביעך באדוני אלוהי השמיים ואלוהי הארץ, אשר לא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני אשר אנוכי יושב בקרבו, כי אל ארצי ואל מולדתי תלך, ולקחת אישה לבני ליצחק. כבוד הרב סגן אלוף מילואים אהרון בדיחי,
יום שישי נפלא, שלום, שלום יקרים, ערב שבת קודש, פרשת חיי שרה המספרת לנו על מותה של שרה וקבורתה בקריית ארבע. אבל אין ספק שמרכזה של הפרשה הוא בניין הבית הבא. לאחר הבית הגדול של שרה ואברהם, הולך ונבנה הבית הבא בתור, ביתם של יצחק ורבקה. וכך נאמר שם בפסוק: ויביאה יצחק האוהל השרה אמו, ויקח את רבקה ותהי לו לאישה ויאהבה, וינחם יצחק אחרי אמו. קל לנו להבין עד כמה קשה היה ליצחק לקבל או להתחבר אל אישה לאחר שחי 37 שנה עם אמא שרה הצדקת, שכפי שחזל מעידים עליה, בת 100 כבת 20 ליופי, בת 20 כבת 7 לחטא. כלומר, שרה אימנו גם ב-37 שנותיה האחרונות הייתה בשיא פריחתה, בשיא צדקותה, ולאחר חיים עם דמות כזאת קשה להתחבר אל דמות נשית אחרת. להיכנס לנעליה של שרה זה לא דבר כל כך קל. ואכן הפסוק אומר: ויביאה יצחק האוהל השרה אמו, עדיין הוא חוסה בצילה ומהרושם של שרה אמו. ולאחר מכן כתוב: ויקח את רבקה ותהי לו לאישה ויאהבה, וינחם יצחק אחרי אמו. אומרים לנו חכמים, מה זה האוהל השרה אמו? שכל זמן ששרה קיימת היה נר דלוק מערב שבת לערב שבת, וברכה מצויה בעיסה, וענן קשור על האוהל, ומשמתה פסקו. ויצחק שמביא את רבקה לאוהל הזה של שרה, רואה פתאום שבת רבקה חזרו הדברים האלה. מה זה העניין הזה של נר דלוק מערב שבת לערב שבת, ברכה מצויה בעיסה? האמת שבפשט נר דלוק מערב שבת לערב שבת, כלומר הבית הזה הוא בית ללא הפסקה, הוא בית שפתוח לכל מי שבא בכל עת ובכל שעה, ומתוך כך גם ברכה מצויה בעיסה. כשהלב פתוח, כשאדם הוא איש של חסד, אז אף פעם לא חסר דבר, ברכה מצויה בעיסה. וכשיש חסד גדול כל כך, אז יש שכינה, וענן קשור על האוהל. וכך יצחק נוכח שרבקה היא ההמשך השלם והתמים של שרה אמנו. והאמת היא שאם נלך צעד אחד אחורה, נוכל להבין גם את דרכו ואת מהלכיו של אליעזר. אליעזר נשלח על ידי אברהם אבינו להביא אישה לבני ליצחק, לבנו ליצחק. ואליעזר מבין את גודל המטלה המוטלת על שכמו, ואת גודל האחריות, והוא מתפלל לקדוש ברוך הוא, ויאמר, אקרנה לפני היום ועשה חסד עם אדוני עם אברהם. כלומר, אליעזר מבין שללא סייעתא דשמיא לא יעלה חפצו בידו, והוא מוסיף על התפילה הזאת, הנה אנוכי ניצב על עין המים, ובנות העיר יוצאות לשאוב מים, והיה הנערה אשר אומר עליה, עתינה קדך ואשתה, ואמרה, שתה וגם גמליך אשקה, אותה הוכחת לעבדך ליצחק, ובה אדע כי עשית חסד עם אדוני. מי שקורא את הפסוקים האלה, מי שלומד את הפרשה הזאת, לא יכול שלא להתפלא. ובפרט, לאחר שתפילתו נענית, והיו טרם קהילה לדבר, והנה רבקה יוצאת, וכו'. והיה רוצה עבד לקראתה, ויאמר, הגביעיני נא מים יקדך, מעט מים יקדך, ותאמר שתי אדוני, ותמהר, וכו'. וכל הסיפור, והאיש משתעל המחריש לדעת, הצליח השם דרכו אם לא. וכאשר קהילו הגמלים לשתות, והיקח האיש נזם זהב, בקע משקלו ושני צמידים על ידיה, 10 זהב משקלם, ורק אז הוא שואל אותה, ויאמר בת מיעת. לכאורה המעשים האלה תמוהים, הסימן הזה תמוע, והמהירות והזריזות שבה אליעזר קובע שזו האישה, והוא כבר נותן לה תכשיטים, ומחבר, מתחבר, ומחבר אותה אל תכליתה, זה נראה משונה. הכיצד ניתן להחליט על סמך סימן פשוט כל כך, של, נכון, זה חסד גדול, חז"ל אומרים שהשקטה את הגמלים לבד, ירדה ועלתה, אמנם המים עלו לקראתה, אבל זה עדיין עבודה קשה, זה אתגר קשה בכלל לחשוב עליו, להשקוט 10 גמלים לאחר דרך ארוכה, הגמלים כידוע שותים הרבה מים, אז נכון, זה מעשה חסד גדול, אבל על סמך מעשה חסד כזה, אפשר כבר להחליט שזה האישה אשר הוכחת לעבדך ליצחק. אז אם כן, מן הסיפה אנחנו יכולים ללמוד גם על הרישה. חסד, כשהחסד הוא חסד אמיתי, כשהחסד הוא חסד נשמתי, כשהחסד הוא מקיף את כל הווייתה של האישה, אז מתוך כך כבר השכינה שורה. אין כבר צורך לבדוק שום דבר. אליעזר כבר קובע, אליעזר שם לה נזם זהב בקע משקלו ושני צמידים על ידיה, 10 זהב משקלם, חז"ל אומרים שזה רומז לעשרת הדיברות, לתורה הקדושה, שאליעזר בטוח שהיא קיימת בילדה הקטנה הזאת. איך הוא בטוח? כשהוא רואה את החסד שלה. וגם בהמשך, כמו שראינו, במה שפתחנו, ביביעי העול השרה אמו, מה היה האוהל הזה? במה בא לידי ביטוי השכינה של האוהל הזה? בנר הדלוק מערב שבת לערב שבת, בברכה המצויה בעיסה, בחסד הגדול לבריאותיו של הקדוש ברוך הוא. שרה הייתה ביחד עם אברהם אבינו, מכניסת אורחים, גומלת חסדים לבריאותיו של הקדוש ברוך הוא, והכל בשמחה, בלב פתוח, בברכה, ברכה שמצויה בעיסה. ומתוך כך היא גם זוכה שענן השכינה קשורה על האוהל. הנה ככן, כך מלמד אותנו אליעזר, כך מלמד אותנו התורה, כיצד בוחרים אישה. האישה קודם כל נמדדת בחסד, במידות הטובות שלה, ולאחר מכן מתוך כך גם יש יראת שמיים, מתוך כך גם יש חיבור אל התורה, דבקות בתורה, בעשרת הדיברות, בתורה, בכל המצוות, בדקדוק במצוות, אבל קודם כל החסד. אם יש חסד לבריאותיו של הקדוש ברוך הוא, חסד אין סופי לבריאותיו של הקדוש ברוך הוא, נכונות להשקות אפילו גמלים, משימה שהיא מעל ומעבר לכוחותיה של ילדה, של ילדה קטנה, אבל החסד הזה נותן כוח גדול. וכשיש חסד גדול כל כך, אז כמו שאמרנו, מתוך כך, יראת השמיים היא דבר טבעי. הקיום המצוות, מצוותיו של הקדוש ברוך הוא, אמונה בקדוש ברוך הוא היא כבר דבר טבעי, דבר מובן מאליו. נזכה. קודם כל, כל מי שזקוק לזיווג, זכות הפרשה, זכות לימוד הפרשה, הזכות של סיפור הפרשה, יזכו כל מי שזקוק לזיווג, לבנות בית נאמן, בית מפואר, בית שיהיה המשכיות לבית הגדול הזה של אברהם ושרה ויצחק ורבקה, ומתוך כך נזכה לבשורות טובות ולשמחות, ונסיים בתפילה לניצחונם והצלחתם ושובם בשלום של כל כוחות הביטחון שלנו, לשובם בשלום במהרה של כל החטופים והחטופות אמן, שלנו, אמן. ולבריאותם ולהחלמתם של כל פצועי הלחימה, בכלל חולה כל עמו ישראל. שיהיה שבת שלום, בשורות טובות עלינו ועל כל עם ישראל.
כן, שבת שלום לכבוד הרב סגן אלוף במילואים אהרון בדיחי, רב העיר אבן יהודה ומלא מקום רב העיר באריאל, על השיחה שלו על פרשת חיי שרה. וכעת שלום לכבוד הרב דוקטור יאיר הילר. דוקטור, שומע כבוד הרב?
שלום, שלום, אני שומע.
כן, אני שומע אותך חלש.
אתה שומע אותי?
עכשיו אני שומע אותך היטב.
מצוין.
טוב, אז הנה, כבוד הרב דוקטור יאיר הילר בפינתו, פינת חיים עם ערך. דוקטור יאיר הילר, דוקטור ליהדות ומורשת ישראל, והנושא השבוע, למה אברהם משלם כל כך הרבה עבור המערה, מערת המכפלה? האם היה פרייר ולא הבין בעסקים? כבוד הרב, תחכים אותנו, בבקשה.
טוב, שבת שלום.
שבת שלום.
אנחנו באמת בפרשה נפגשים בתחילתה עם רכישת שדה קבורה לשרה. שרה אימנו, לא כמו הגויים שיש להם מנהגי קבורה, מנהגי שריפה וכל מיני מנהגים אחרים, המנהג היהודי מאז מקדם לקבור בתוך אדמה, ועוד יותר משובח מי שזוכה לקבורה ברגבי הקודש של ארצנו הקדושה. קודם כל נשאל שאלה פשוטה, שאלה טכנית. אברהם יצא מבאר שבע לעקדה. מהר המוריה הוא חוזר לבאר שבע, כך כתוב מפורש בסוף העקדה. פתאום כשהוא מגיע לבאר שבע נודע לו שאשתו בחברון. מה היא עושה בחברון? למה היא מתה בחברון? הרי הבית שלהם הוא בבאר שבע. וכאן רק נאמר שחז"ל מגלים לנו את הסוד. מערת כאשר אברהם הכניס את אורחיו, קראנו על כך בשבוע שעבר, הוא אומר לשרה לושי עוגות, והוא הולך לתפוס עגל שמנמן וחביב ולתת אותו לישמעאל, לעשות אותו, לעשות את הבשר, והעגל בורח. לכן כתוב, ואל הבקר רץ אברהם. אם הבקר נמצא מאחורי הבית, אם זה חיה מבויתת, בהמה מבויתת, למה לרוץ? העגל הזה ברח לו, ואברהם דולק אחריו. אברהם מבין משהו כאן מוזר.
אגב, הוא בן 100 שנים, ואחרי ברית, אחרי שעשה
כן,
ברית.
הוא בן 100, הוא בן כמעט 199, כן?
כן.
והעגל בורח, ואברהם מרגיש הלא דבר בכך, והעגל הזה נכנס לתוך איזה מערה חשוכה, אולי קורי הכביש, ונעצר. וכשאברהם מסתכל איפה הוא נעצר, איפה אני נמצא, באיזה מקום הגעתי, הוא מסתכל ורואה לפי מדרש חז"ל שני אנשים שוכבים, מתים, נר לראשותיהם, והוא מזהה שזה אדם וחווה. זה ראשית האנושות. כאן קבורים השורש של כל האנושות. אומר אברהם, כאן אני רוצה שאבות האומה של עם ישראל ייקברו, כי אנחנו, העם היהודי, אמור לתקן עולם במלכות שדי. את אותו עולם שהחל להידרדר מאז אדם הראשון, חטא אדם וקין הורג את אבל ואלק בהמשך, אנחנו אמורים להחזיר את העולם למצבו, ולכן הוא רוצה במערת המכפלה. שרה רוצה את זה. וכאשר היא חשה שיומה קרב, וצדיקים מרגישים עם יומה קרב, כמו שכתוב אצל יעקב, ויקרבו ימי ישראל למות, אז היא מעצמה עוזבת את באר שבע, אולי עם חמור, אולי מישהו לוקח אותה, הולכת לחברון. התוכנית הזאת שחברון, שמערת המכפלה תהיה מקום קבורתה, קבורת האבות, זה תוכנית בעיקר של שרה. על הפסוק שאנחנו אומרים הלילה באשת חיל, זממה שדה ותיקחהו, אומרים חזל במדרש, מי זאת זממה שדה ותיקחהו? זו שרה. זממה לא בקונוטציה שלילית, אלא במובן של תכננה. היא מתכננת, היא רוצה, היא שותפה למחשבה הזאת, שמערת המכפלה תהיה בידיים שלנו. עכשיו בואו נגיע לאברהם. אברהם רוצה את המקום. אומר לו עפרון, קח בחינם. אומר אברהם, לא אקח בחינם. בכסף מלא. אני מוכן לשלם את השווי של המערה. ואז פתאום, עפרון כשהוא עונה לו, הוא אומר לו, כבר הוא לא מדבר רק על, על המערה, הוא אומר, המערה, סליחה, הוא אומר לו, השדה והמערה, השדה נתתי לך והמערה אשר בו, פתאום הוא מרחיב את זה, לא רק מערה אלא גם השדה. הייתי חושב, כלומר במבט של עפרון, אברהם הוא סוג של תמים, הוא רוצה לרכוש אדמה שהוא מוכן לתת לו בחינם, הוא רוצה לשלם לזה מחיר מלא. ואז עפרון במבט החוכמולוגי שלו אומר לו, בבקשה תקנה גם את המערה וגם את השדה מסביב. ואברהם קופץ על המציע, הוא קופץ על המציע, והוא משלם 400 שקל כסף. במבט של עפרון הוא בטח אחר כך יספר לחברים שלו, אתם יודעים מה? וואו, איזה מזל היה לי, עשיתי את עסקת חיי. בא כאן איזה זקן אחד, לא מבין בנדלן, לא מבין בעסקים, והוא, מה זה, שילם לי הון תועפות, ואתם יודעים מה, התפטרתי, נתתי לו גם את המערה, וגם את כל השטח שהוא מלא סלעים, אבל במבט של אברהם, זה היה מציאה גדולה, כי הוא קנה לא רק את המערה. חברון היא לא רק מקום של בית קברות, אנחנו יודעים איך נראה בית קברות. בית קברות זה מקום של מתים, מקום דומם, אין שם חיות. באים לבקר, אומרים קדיש. אבל העובדה שאברהם קנה מסביב, זה קבע את העתיד של המקום. זה לא יהיה רק מקום של קברות. כאן תקום עיר, עיר יהודית. כאן תקום חברון. חברון לא תהיה רק עיר מתים, היא תהיה עיר של חיים. חברון לא תהיה רק עיר של האבות, היא תהיה גם עיר של הבנים. אחר, חייבים להסביר את זה ככה, מדוע? כי קודם כל, אולי נגיד שאברהם נתן לו 400 שקל כסף, כי אברהם לא מבין בעסקים, הוא לא מבין בכסף. סליחה? צדיק זה לא רק אחד שהראש שלו בשמיים. צדיק זה אחד שראשו בשמיים ורגליו בארץ. שהוא מבין בדברים ארציים. דבר נוסף, צדיק זה לא אחד שמזלזל בכסף. חכמים ידעו שעם כסף אתה יכול לעשות המון דברים טובים. לא סתם התורה אומרת, ואברהם כבד במקנה, בכסף ובזהב. להיות עשיר זה לא גנאי. לרצות להיות עשיר זה תכונה אפשרית. בתנאי שתשכיל להשתמש באושר שלך לא רק במחשבה אגואיסטית פרטית, אלא לזכות. לכן גם כשעם ישראל יורד למצרים, השם מבטיח לאברהם, אל תדאג, אני ארד איתם ואני אחזור איתם, והם יצאו ברכוש גדול. למה חשוב להזכיר את העניין של הכלכלי? הם יחזרו לארץ ישראל עם רכוש גדול. כי עם שיש לו רכוש, הוא יכול לפעול המון דברים. כשנצא ממצרים נרצה לבנות משכן, נרצה לעשות הפצה של האמונה, צריך משאבים. בוא נחזור לאברהם. אברהם לא מזלזל בכסף. האבות לא זלזלו בכסף. אתם זוכרים שיעקב אבינו כשהוא חוזר מלבן ומעביר את כל משפחתו את נחל יבוק, הוא פתאום חוזר אחורה. הוא חוזר לצד השני של נחל היבוק. למה? אמרו חזן, מביא רשי, הוא שכח כמה דברים. הוא שכח פקים קטנים. נו, בסדר, שכחת, יאללה, תשאיר. לא, צדיקים, ממונם חביב עליהם. זאת לא חביבות אגואיסטית, זה לא חביבות גשמית. עם כסף אני יכול לעשות דברים טובים. אני יכול לעשות חסד וצדקה. יעקב חוזר בגלל פקים קטנים. אם כן, אברהם לא נתן לאפרון מחיר מוגזם. אם זה היה 400 שקל כסף רק על המערה, הייתי אומר שאברהם עשה טעות גדולה. גם כלכלית, אבל גם הוא משלם. המערה נגיד שווה 20 שקל, וכל השאר זה מתנה. האם מותר סתם לתת מתנה לעובד כוכבים? לא. יש לנו מצווה בתורה, לא תכונם. אסור סתם לתת מתנה לנוכרי שעובד עבודה זרה. אז איך אברהם נותן לו את זה? לכן ההסבר הוא שאברהם במחיר הזה רכש שטח ענק ששווה 400 שקל. השטח הענק הזה, כמו שאמרנו, יאפשר להקים בחברון עיר, והעיר הזאת אכן קמה, והעיר הזאת הייתה ראש ממלכת ישראל, שם דוד המלך התחיל את מלכותו. העיר הזאת, חברון, היא זאת שמחברת אותן. כמה שטח אברהם קנה? הגאון מווילנה עושה חשבון, והוא אומר לנו שהשטח היה שטח של, בחשבון שאני עשיתי, 600 אלף אמות מרובעות. 600 אלף אמה על אמה. 600 אלף אמה על אמה, כדי שבחברון לכל יהודי, 600 אלף יהודים, לכל יהודי יש לו חתיכה בארץ ישראל. רבותיי, תדעו לכם שכותב את זה אחד הקדמונים, רבי נחשון גאון, שהוא כותב שגם יהודי בחוץ לארץ, במלבורן או במנהטן או בקזבלנקה, יש לו אמה למה בארץ ישראל. עוד לפני שהוא היה שם בכלל. זה זכות שזיכה אותו כבר אברהם אבינו. מאז מקדם יש לך אמה למה בארץ ישראל. כך הוא כותב. ולכן, אם נעשה חשבון, 600 אלף אמות מרובעות, נגיד שהאמה זה חצי מטר על חצי מטר, אז יוצא שבמטר מרובע יש 400 מרובעות, 600 אלף זה 150 אלף מטר מרובע. זה 150 דונם. 150 דונם זה התחלה יפה של עיר, לפחות בעיר במושגים של פעם. כן. וכך התחלה עיר חברון.
יש לנו עוד שתי דקות, כבוד הרב.
כן. אני, אברהם אבינו, הוא המורה שלנו בהמון תחומים. גם בהכנסת אורחים, גם בלימוד סנגוריה על רשעים, אבל הוא גם המורה שלנו, ברצון שלנו לחזור לארץ ישראל ולירש אותה ולזכות בחלקים כמה שיותר גדולים של הארץ. לכן, בכל בית הייתה קופה של קרן קיימת לישראל. הרב קוק כותב ואומר, סליחה, אנחנו צריכים לשלם לקנות את ארץ ישראל? הרי השם מבטיח לנו את כל הארץ היא שלנו, למה אנחנו צריכים לרכוש? נכון. לכללות ישראל השם מבטיח את הארץ, אבל באופן פרטני, אחמד קנה את הדונם שם, ומוסטפה קנה את הדונם שם. ואם אנחנו יכולים לאסוף משאבים, לרכוש מהם וליישבה, זה תפקידנו. ברוך השם שהמהלך הזה של רכישת אדמות בכל ארץ ישראל היה לו עליות וירידות. גם היום, למשל בעיר חברון, אני זוכר שגרתי בחברון לפני 44 שנים, גרתי בבית הדסה, בכל חברון היה רק מקום אחד מיושב, 7 משפחות בבית הדסה. מאז רכשו את בית שניאורסון, ואת בית חסון, ואת בית הרב מני, ואת בית רומנו, ויש שם ישיבת שווה חברון עם 400 תלמידים, ואת תל רומדה, ואת בית השלום, ועוד כמה דברים שלצערי אני כבר לא כל כך בקי. חברון הולכת ונבנית. אנחנו צריכים בכל מקום, עם ישראל שב הביתה, שב הביתה לארצו. כמובן אפשר להוסיף לזה גם את המפעל הענק של החוות, החוות ברחבי ארץ ישראל, ברחבי יהודה ובנימין ושומרון, חוות של אנשים צדיקים ששומרים על אדמות המדינה, לא לוקחים מערבים שום דבר, אלא אדמות מדינה שיש חשש שיהיו נגזלות על ידי רועים, על ידי כבישים, על ידי נטיעות, בסיוע כסף אירופאי, ואותם גיבורי החוות יושבים, מחזיקים באדמות למען כולנו.
אמן.
אז המהלך שאברהם התחיל לחזור לארץ ישראל, לקנות אותה וליישב אותה, זה מהלך שהתחיל אז, ממשיך דרך יעקב שקנה את נחלה בשכם, ממשיך דרך דוד שקנה את גורן הרבנה בירושלים, וממשיך וממשיך דרך קרן קיימת לישראל עד ימינו אלה. אשרי כל מי שיזכו לסייע ברכושם, בממונם, לגאול עוד רגב, עוד סנטימטר של ארצנו הקדושה.
אמן.
שבת
אמן.
שלום, בשורות טובות אמן, לכולנו, אמן. לכל עם ישראל.
שבת שלום כבוד הרב, תודה על השיחה המעניינת, ועכשיו אנחנו נשמע את השיר שביקשת, חברון עיר האבות שלנו לדורי דורות.
אמן.
אמן. שבת שלום.
מאז לעד ולתמיד לנצח נצחים חברון עיר האבות שלנו לדורי דורות מאז לעד ולתמיד לנצח ואלוני ממרה זה לא היה מקרה שאברהם אבינו קנה חלקת אדמה והוא ידע שבו בשר שתבוא לה השעה שעם ישראל שלו יהיה אישה צבא חברון עיר האבות שלנו לדורי דורות מאז לעד ולתמיד לנצח נצחים הדורות חלמנו חלומות לבוא להתפלל על קברי אבות חיילינו נלחמו
שמיים הם קידשו, ובעזרת השם את המערה שחררו. חברון עיר האבות שלנו לדורי דורות, מאז לעד ולתמיד לנצח נצחים.
מאזינים יקרים, תוכניתנו לך דודי הגיעה לסיומה. הדלקת נרות שבת על פי אתר כיפה בירושלים ב-3:56 דקות, בתל אביב ב-4:19 דקות, בחיפה 4:05 דקות, באריאל 4:18 דקות. צאת השבת ב-5:15 דקות בירושלים, בתל אביב ב-5:16 דקות, בחיפה ב-5:14 דקות, באריאל ב-5:15 דקות. נשוב בתוכנית נוספת של אחד עודי ביום שבת הבא. אחריי דניאל כוכבי בתוכניתו, באנו לעשות שמח. המשך האזנה נעימה. עם ישראל בעזרת השם ינצח. שבת שלום ומבורך.
בקודשו, בקודשו, ממרומיו במקדשו, מקדשו, הללוהו בחינור ובחלילים ובמזמור, הללויה שבת שלום, הללויה שבת שלום. הללו אל בקודשו, בקודשו, ממרומיו במקדשו, מקדשו, הללוהו בחינור ובחלילים ובמזמור, הללויה שבת שלום, הללויה שבת שלום. הללוהו אל בקודשו, בקודשו, ממרומיו במקדשו, מקדשו, הללוהו בחינור ובחלילים ובמזמור, הללויה שבת שלום. בקודשו, בקודשו, מרומיו במקדשו, מקדשו, הללוהו בחינור ובחלילים ובמזמור, הללויה שבת שלום, הללויה שבת שלום, הללויה שבת שלום, הללויה שבת שלום.